שלום לכולם, אנחנו בהמשך הסדרה שלנו, פשר השבוע. אנחנו מנסים למצוא את הפשר בכל פרשת שבוע, בהתאם למציאות שלנו. והפעם אנחנו פרשת תולדות. פרשת תולדות זו פרשה, נזכיר לכולם במה היא עוסקת, אנחנו פה ממשיכים לצעוד לנו בשבילי ספר בראשית, שפרשת תולדות היא אלה תולדות יצחק, מתחיל לדבר על יצחק אבינו, אבל למעשה רוב הפרשה עוסקת בבנים של יצחק, תולדות יצחק, תולדות יצחק, שזה יעקב ועשיו. נכון, יש לנו פה את הסיפור על ההולדה של יעקב ועשיו, שני גויים בביתנך, שני לאומים ממאיך ייפרדו, ומשם שיגדלו הנערים, יש את מכירת הבכורה ליעקב, תמורת נזיד עדשים, ואז בהמשך הפרשה יש לנו את הסיפור של הברכות, נכון? שמי יקבל את הברכה של יצחק, ושרבקה מצווה את יעקב להביא את ה... להביא לו מתמים, והיה כל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. זה בדרך כלל שמדברים על פרשת תולדות, זה הנושא של הפרשה. טוב, זה באמת נכון, זה לב הפרשה, וגם בשנים קודמות התייחסנו לנקודה הזו, אבל הפעם ברשותכם אני רוצה לדבר על נקודה אחרת שנמצאת בפרשה. מספר פסוקים שכביכול נמצאים פה בתוך הסיפור המסגרת של יעקב ועשיו, גם הלידה שלהם, גם הברכות, יש לנו בפרק חבב, יש לנו פה פרק שעוסק במאבקים, נקרא לזה כך, של יצחק עם פלישתים. בסדר, הפרשה הזו לא נשכח, סופו של דבר היא מדברת על יצחק. מרוב שמדברים על יעקב ועשיו, אז שוכחים את יצחק. יצחק, הוא פה מתמודד עם פלישתים. א', הנושא הזה של, שהוא יורד לאבימלך, מלך פלישתים גררה. כן, אזור גרר זה מה שנקרא היום אזור חבל עזה, לא ברור בדיוק, אבל משהו בגזרה הזו. ששם הפלישתים, כמו שהם גם עשו בזמנו עם אברהם אבינו, הם לוקחים את רבקה, בסדר, בטירות שזה לא אשתו, זה אחותו. אבל גם פה הקדוש ברוך הוא מטפל בעניינים. ואז יש לנו סיפור ש... ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנאים 100 שערים, ויברכו השם, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. זה דבר נפלא. ואז יש כמה פסוקים שככה, נגיד שלא שמים לב אליהם, קוראים אותם, אבל לדעתי זה כמה פסוקים שהם... אין מילה מרגשים, זו מילה אולי רגשנית מדי, אבל פסוקים שמדברים פה על איזה נקודה מאוד מאוד עמוקה בנפש האנושית. תבינים, בספר בראשית, יותר מכל שאר הספרים, הוא מדבר על תובנות היסוד של הנפש האנושית, עוד בלי כל התוספות שיהיו בהמשך, עוד לפני שעם ישראל אפילו מופיע בעולם, שזה בספר שמות, מה מורכב את הנפש האנושית? בראשית ברא אלוהים, הסיפור של נוח, והאבות, ואז מה הסיפור? שימו לב. והיו לו מקנה, אני קורא עכשיו פרק חבב, פסוק י' ד'. תראו את הפסוקים מפסוק י' ד' עד פסוק חף ב', אפילו חף ג', תראו איזה יופי. והיו לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. יצחק אבינו, שהוא המודל לאדם שמצליח, שוב, כנגד כל הסיכויים, למרות שיש לו מאבקים, יש לו בעיות גם בתוך הבית, והעזרא איש מאה שערים, הוא הולך וגדל מאוד, אילו מקנה צאן ומקנה בקר, ויקנו אותו פלישתים. אם אינני טועה, זה פעם ראשונה שמופיע בתורה, השורש הזה של קנאה. בסדר? היה לנו אמנם עם קין והבל, שגם שם היה מן הסתם קנאה, אבל שם לא כתוב את המילה קנאה. המילה קנאה מופיעה פה. אנחנו נתקלים, במושג הקנאה בנפש האנושי. ואז המשך הסיפור, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים וימלאו מפר, ויאמר אבימלך אל יצחק, לך ממנו, כי הענצמת ממנו מאוד, וילך משם יצחק ויחן בנחל גר וישב שם, וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אביו, וזה יופי, כאילו, סותמים לו את הבארות, של אבא שלו, והוא ממשיך לחפור, והכפרו עבדי יצחק בנחל, ונמצאו שהוא באר מים חיים, והיריבו רואי גרר עם רואי יצחק, למור לנו המים. כן, קנאה, ממשיכים לקנא בו, ויקרא השם הבאר עסק, כי התעסקו עמו, והכפרו באר אחרת, והיריבו גם עליה, ויקרא שמה סתנה, ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע. שוב, נכון, זה פסוקים שנמצאים כזה על הדרך. פסוקים האלה הם סרטוט של אדם מצליח שמקנים בו, ואיך הוא מצליח להרחיב. איך בסופו של דבר אדם מגיע אל הרחובות, אל המרחב החיים שלו, נכון גם ברמה האישית, וכמובן נכון גם ברמה של עם ישראל, איך מתמודדים עם קינה? ככה קראתי לשיעור הזה. ויקנו אותו פלישתים, כיצד נוצרת קינה, ואיך מתמודדים איתה. כאן זה נקודה, כמו שאמרתי, שלא מדברים עליה הרבה, אבל לדעתי היא מאוד מאוד נוכחת בחיים שלנו. קינה זה משהו שאנשים לא אוהבים להודות שהם מקנים. נכון? כי מי שאומר שהוא מקנה, הוא באיזשהו מקום אומר שהוא ילד קטן. נכון? כאילו, מה אתה מקנה? לא יש יותר, נכון? אבל בשקט בשקט, כולנו יודעים שהקינה היא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו. יש מושג, לא, יש רגעים שזה פחות, אבל יש רגעים שזה יותר מתחדד. יש מושג שנקרא פגישת מחזור. בסדר? תראו לב, זו תופעה מעניינת. כשאת מחזור, תראו, כשנפגשים אנשים שהיו יחד באיזה מסגרת כמה שנים, לימודים, צבא, לא יודע מה, ונפגשים אחרי כמה שנים, הרבה פעמים בשנים הראשונות זה מאוד נחמד. נפגשים, איזה יופי, אנשים שלא ראינו הרבה שנים, חברים. אבל זה גם נחמד כי אף אחד לא פתח פער יותר מדי גדול. מבינים? בסדר, בחורים בני 20, 21, בסדר, אף אחד פה בינתיים לא עשה יותר מדי בחיים, אז זה נפגש. אבל ככל שהשנים עוברות, נגיד מפגשי מחזור לאנשים מבוגרים, בני 35-40, זה לא פשוט. הרבה מאוד אנשים לא אוהבים להגיע למפגשי מחזור. למה? אני נמצא פה במפגש מחזור עם מישהו שהיה שווה לי, שימו לב, אנחנו מקנים לא בסתם אנשים, אף אחד מאיתנו לא מקנה בנשיא ארצות הברית, נכון? למה? כי מה שנקרא, זה לא בליגה, בכלל לא כדאי לקנא בנשיא ארצות הברית, אבל אני אומר, זה לא העולם שלנו, זה גיל אחר, זה עולם אחר, זה קיצור. במי אנחנו מקנאים? במישהו שהוא שווה לנו, מישהו שגדל איתנו, פחות או יותר באותו גיל, באותו מסלול, פחות או יותר אותם כישורים, יותר מזה, לפעמים אנחנו גם אומרים, מה, זה היה איתנו בכיתה, אני כפכפתי, כאילו, אני הייתי אז, אני הייתי המקובל חברתית, להפך, הוא היה כזה מסכן, אף אחד לא התייחס אליו, אני הייתי כזה נחמד, ופרסתי את חסותי עליו, וככה, ישבתי איתו קצת, עשיתי לו טובה, והוא מגיע, והוא מאוד הצליח, לא יודע, בכלכלה, במשפחה, בכסף, במעמד החברתי שלו, ואז אנחנו מרגישים איזו תחושה קשה מאוד, קשעה כשאול קנאה. אומר שלמה המלך בספר משלי, רקב עצמות קנאה. הקנאה היא מרכיבה את העצמות. זה משהו שלבן אדם עכשיו כל מה שיש לו בחיים לא מעניין אותו. ההצלחה שלו, הדברים הטובים שלו, לא. הוא רואה מולו מישהו שיותר ממנו וזה גומר אותו. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד לא הגיוני. כי הרי מבחינה רציונלית, כמו במקרה הזה של פלישתים. זה שיש כאן מישהו שחופר בארות ומצליח למצוא מים, זה טוב לכולם. תבין, זה טוב לכולם. זה שיש לך עכשיו חבר, שהוא הצליח מאוד ונהיה עשיר. על פניו, יש לך עכשיו חבר עשיר, נכון? אם יש לך חבר עשיר, לך תדע איפה זה יפגוש אותך. לא נכנס עכשיו אפילו לרמה המופשטת, זה שאדם עשיר, הוא פותח יותר מקומות עבודה ועוזר לחברה. אז בואו נלך לרמה, אדם לא עד כדי כך הוא כלל ישראלי. בסדר, אדם מסתכל על החמה האישית שלו. יש לך פה חבר, נכון? שהוא עשיר עם קשרים. אתה יודע, ביום מן הימים שתקל באיזה בעיה, יש יותר סיכוי שיהיה לך עם מי לדבר. לא בטוח שהוא ייתן, אבל לפחות יש פה, לא יודע, יש לך אח, שהוא מאוד מאוד מוכשר, לא יודע, במתמטיקה. בסדר? נו, אז זה טוב שאתה תלמד פסיכומטרי, יהיה לך מישהו שתוכל לשאול אותו שאלות. אבל כמו שאמרנו, קל לדבר, בפועל, זה לא. כן.
אצלנו בתגובה שלהם לשתום.
זה בדיוק. תראו, זה מדהים, הרד"ק אומר, כאן, מה זה ויקנו אותו פלישתים, שימו לב, אמרו, גם לא, גם לנו לא יהיה. זה העמדה, קינה טהורה. מה אתה סותם? מה? כן, אגב, לא סתם הם ישבו שם באזור עזה, הפלישתים. זה שבו, המאבק הלאומי של עם ישראל, הוא לא מתחיל מזה. הוא מתחיל, עוד פעם, עם ישראל מופיע בעולם איזה אור שיוצר התנגדות. אבל ברמה הפסיכולוגית הפשוטה, שיהיה ברור, העזתים, הערבים, רואים את מדינת ישראל והם מוריקים מכינה. אתה רואה מולך פה מדינה, פורחת כלכלית. אז מעולה, יש לך פה אנשים שיודעים לפתח הייטק, יודעים, היה בהתחלה, אתה יודע, מדינת ישראל בתחילת הדרך היה ניסיונות לתת מכל הידע שלנו לארצות מסביב. מה יש לכם? לא, גם לנו גם לא יהיה. הכינה כל כך זקה, לא יהיה לי. לא יהיה לי מים בבר. העיקר שלך לא יהיה. תראו, כותב הרש"ר הירש, גם ביטוי מדהים. סתמו את הבארות הפלישתים מתוך שמחה לעד גרדה. בלי טעם, בלי סיבה. המילה סתמום מהמילה סתמיות. סתם. שמחה לעד. אין, עיקר שהוא נופל. העיקר ש... גם מבחינה חברתית, תרבותית, אגב, נכון? יש איזה מישהו כזה מאוד מצליח, איזה מאוד עשיר, מאוד מכובד, איזה, לא יודע, מישהו פוליטיקאי, רב, רמטכ"ל וזה, אם הוא נופל, יש כזה... הוא נפל. לראות אדם גדול נופל, נכון? זה איזה שמחה לעת כזו, לא ברורה, כאילו, מה יש לך ממנו? כאילו, מה אתה שמח מזה שהוא נפל? למה זה גורם לך כזה תחושה טובה? אומר הספורנו, סתמו הבארות בשנאת קינתם. סונים. קינה היא סינה. וזה הנקודה שאני רוצה פה להסביר בדרך הפרשה, ואמרתי, מזה יש לזה המון השלכות, גם ברמה האישית, גם ברמה החברתית, וגם ברמה הלאומית. ממה מגיעה קינה? בשביל להבין את השורשים של המידה כל כך קשה ולא ברורה הזו, צריך ללכת, שוב, ליסודות של הנפש האנושית. הפלישתים, אתם מבינים, הם ביטוי לתרבות עובדת אלילים. זה מה שאבותינו היו צריכים לאורך כל ספר בראשית, לאורך כל התורה כולה, נכון? להיאבק בעובדי אלילים. פלישתים, אגב, לכל אחד יש את עבודת אלילים שלו. פלישתים, אמרו עם חזל הם היו, קיצור, היה להם את הסיבוך שלהם, אבל המילה פלשת זה כמו מבוא מפולש. מבוא מפולש זה מבוא פתוח. איזה מישהו שהוא, ככה המהר"ל שם מסביר בנתיב הליצנות, הוא אומר שהפלישתים ליצנים הם, זה על פי גמר מסכת חולין, שנכון ששמשון תופסים אותו, אמרו אבונה את שמשון וישחק לנו. קיצור, מבט כזה ציניקני, שעוד פעם, רוצה להשפיל את השני, אז מפולש זה מבוי מפולש, כאילו בן אדם לא מתמקד במה שיש לו, אלא הוא כל הזמן כזה מביט לצדדים, כאילו איך אני יכול לצחוק ולזלזל ולהשפיל את האחר. ממה זה מגיע? שוב, ממה מגיע? בואו ניכנס שוב לנעליים או לרגליים היחפות של הפלישתי מימי יצחק. התקופה ההיא, הייתה תקופה מאוד קשה, אתם מבינים? זה מבחינה פיזית. אנשים לפני אלפי שנים, 4,000 שנה, קמו כל בוקר והיו צריכים לשרוד. אין אוכל, אין טכנולוגיה, אין כלום. שפלישתי מסתובב לו באזור גרר, אי שם לפני 3,000 שנה. נגיד יש יום חורף, כמו היום שלנו. קר לו, אתם מבינים? אין בגדים, אין חימום. למחרת יש יום חמסין, קשה לו גם, הוא צמא, נכון, אין מתייבש. בלילה הפלישתי שלנו הוא הולך לישון, ואז הוא שומע יללות של זאבים שם מעבר לגבעה. מפחיד אותו, נכון? בדמיון שלו הוא מפלצות באות להרוג אותי. בבוקר הוא קם ורואה באמת שבטים אחרים, לא יודע, של הגרגשי, של היבוסי, של העמלקי, שהם מסתובבים ומנסים לתקוף אותו. אז גם ביום הוא נמצא בתחושת מצוקה. נולד לו ילד, לפלישתי שלנו. בסדר? מתרגש, נכון? ילד נולד ילד, הובאתי חיים לעולם, אני שמח. ואז פתאום, בלי שום סיבה, הילד הזה, התינוק הזה, מכחיל, מפרפר, ומת לו בידיים. אז אתה מבין, המוות היה שם ככה על כל פינה, הזיהומים, ענייני, אנשים לא יודע אפילו מאיפה זה בא להם. התחושה הזו, אתם מבינים, שאני נמצא בעולם מוקף באיומים שנלחמים מכל כיוון. הקור והחום, החושך והאור, המוות והחיים, אתם מבינים? זה יוצר אצל אנשים, כמובן לא אדם בודד, אלא כאשר חברה חיה ככה במשך אלפי שנים, זה יוצר מושג בתרבות האנושית, שהוא הקיים אצל פלישתים וקיים אצל כל אותם עמים. אלילים. המושג אלים, אלים, זה מושג שקיים בכל התרבויות העתיקות, נכון? לפלישתים הייתה אלים שלהם, מי אגב היה האל של פלישתים? דגון. דגון. אז השאלה מה זה דגון? זאת אומרת, מלשון התבואה, דגון, דגן, שהם ככה עבדו לתבואה, לחקלאות. יש כאן מלשון דג, כן? עבדו לדגי הים, שנתפסו כמשהו עם פירייה ורבייה כזו וכו'. לא משנה, אז לפלישתים היה דגון, לאשורים היה את האלילים שלהם, לבבלים, לרומאים, ליוונים, נכון? לכולם היה אלים. אף אחד בהיסטוריה לא ראה אל. מה זה אל? אל זה כאילו איזה דמות, בדמות אדם או דמות בעל חיים, או מיקס של חצי בן אדם, חצי בעל חיים, שהוא שולט פה ומחליט על הדברים. אף אחד לא ראה אף פעם אלים. אלים זה לא איזה משהו מדעי, שאיזה מישהו ראה, תיעד וכו'. ועם כל זה, אתה רואה שכולם האמינו באלים. אלים זה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו פסיכולוגי. זה שיקוף של תפיסה נפשית, כמו שהסברתי קודם. אני נמצא כל הזמן נאבק מול כוחות שונים בעולם. כולם נלחמים בי. כנראה שיש איזה דמויות, כן, אנשים היו פרימיטיביים, אז הם לא ידעו לפשט את התחושות שלהם. הם מקשיבו כל דבר באיזה דמות פיזית. כנראה שיש כאן איזה אל שנמצא אי שם, והוא נלחם בי. בואו ניקח למשל דוגמה, תראו, אני לא כזה בקיא ב... מיתולוגיה פלישתאית, אבל בואו ניקח את המיתולוגיה היוונית, שהם האלים הכי ידועים, כי הם, היוונים הם, אנחנו מתקרבים פה עוד מעט לחנוכה, שהם יצרו את התרבות המערבית. לפי היוונים, יודעים, האלים, הם לא, כאילו לפני האלים היו דמויות סופר אלים, שהם הולידו את האלים. יודעים איך קוראים לאלים הגדולים שהולידו את האלים היוונים? במיתוסים היוונים קוראים להם טייטנים. טייטנים זה ענקים, כן, מעל שמם הספינה טיטני, כן, ספינה. יש טייטנים שהולידו את האלים, כן, גאיה זה האדמה, אורנוס זה השמש, דברים כאלה. והטייטנים הולידו את זאוס, זאוס הוא אבי האלים, ולזאוס יש אחות שקוראים לה הרה, והם מתחתנים. אתם מבינים חלק גם הרעיון של אלים, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים האלים, אין חוקי מוסר, אין כלום. אח עם אחותו, כן, בת עם אבא שלה, זה הכל חופש. ואז נולדים להם שורה של ילדים, שכל אחד אחראי על כוח אחר, נכון? יש את האל ארס, כן, באלף, לא ארס, כן, ארס. זה שהוא אחראי על המלחמה. יש את אפרודיטה, שהיא אחראית שם על האהבה, על היופי. יש את פוסידון, שאחראי על הים. המכנה המשותף לכל הסיפורים של האלים, של היוונים, של הפלישים, שהאלים כל הזמן נלחמים בבני אדם. אתם מבינים? זה כל הזמן מיתוס. יש פה. כי זה התפיסה. המציאות נלחמת בי. ואז, באופן בלתי נמנע, נוצרת בנפש האדם איזושהי תפיסה. מה הדרך היחידה שלי לשרוד בעולם אכזרי כזה? מה הדרך היחידה שלי להיות מאושר? לנצח את כולם. אני חייב לנצח את מי שנמצא מולי. ואם לא, אם יש פה מישהו מצליח וזה לא אני, אני מקנה בו. אני חייב להוריד אותו. שוב, למה אתה מוריד אותו? הוא עושה לך פה באר מים, אתה תוכל לשתות מים. גם לי, גם לך לא יהיה. אם אני לא שולט על המים, אם אני לא מנצח, לאף אחד לא יהיה פה מים. זו הסיבה, אגב, שהנה, התרבות האלילית, היוונית למשל, הולידה לעולם מוסד שממשיך עד היום. איזה מוסד תרבותי יווני ממשיך עד ימינו? אולימפיאדה. אולימפיאדה, אתם מבינים, זה, 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 זה עיקרון, שוב, פסיכולוגי תרבותי. פעם בארבע שנים מגיעים אלופים מכל רחבי היבשות. צ'מפיונים. מגיעים צ'מפיונים מכל רחבי היבשות, כי הסמל של אולימפיאדה זה חמש טבעות, חמשת היבשות. אז היה, לא יודע, שתי טבעות, רק אירופה ואסיה. אתם מגיעים, והם עכשיו מגיעים אל האולימפוס, מגיעים אל המקום שבו האלים נמצאים, והם מתחרים אחד בשני. כן, בריצה, בזריקת כידון. מי שמנצח, נכון? הוא עולה על הפודיום, פודיום זה גם מילה יוונית, זה כאילו במה, נכון? ומקבל זר של עלי דפנה. הוא אל. הוא ניצח את כולם. אני חייב להיות מקום ראשון. אם זה העמדה הנפשית האלילית, הפלישתאית, היוונית, העולם הזה זה מלחמה. בסדר? הבאר הזו חייבת להיות שלי. אני לא מוכן שאחר יהיה לו את זה. אנשים באים ואומרים, זה טוב דווקא, נכון? שיש קנאה, אז להפך, זה תחרות, זה מוסיף, נכון? האולימפיאדה גורמת לי עכשיו להוציא יותר מעצמי. אפילו חז"ל אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. שכר לפעולתך זה דווקא לא קשור, אבל לא, זה שכר, לא אמרנו שכר, קינה. אבל תכף נסביר מה זה קינה צופים תרבה חוכמה, אבל רק נבין קודם את הרעיון. זה אנשים לא מבינים. אנשים מתבלבלים בין הישגיות לבין קינה ותחרותיות. זה שני דברים שונים. באולימפיאדה אתה לא מקבל מדליה, אתה לא מקבל את זר עלי הדפנה על הישגים. זה שאתה חולה אסתמה. ולכן קשה לך באופן אובייקטיבי לרוץ קילומטר, ואתה רץ קילומטר ב-10 דקות. ואתה עכשיו במאמצים גדולים, ובזה הצלחת לשפר את ההישג שלך, ואתה רץ עכשיו במקום 10 דקות ב-9:55, זה לא מעניין אף אחד באולימפיאדה. באולימפיאדה אתה לא מקבל על זה שאתה השגת הישג. אולימפיאדה אתה מקבל מה? אם ניצחת את האחרים, אתה מול אחרים. אתם מבינים, זה הבדל מאוד גדול. אם, עוד פעם, פלישתים רוצים שיהיה להם בארות, 100%, אל תסתמו את הבארות. זה קינת סופרים תרבה חוכמה. קינת סופרים תרבה חוכמה זה כאשר בן אדם אומר, תקשיב, יש כאן מישהו שאמרנו, הוא שווה לי, פחות או יותר גדלנו עם אותו מקום, אותם קישורים, אותם זה, והוא הגיע למשהו מסוים, ואני לא, זה מלמד אותי שאני לא מציתי מעצמי את הכל, ואני מקבל ממנו השראה איך לשפר את עצמי, לא כואב לי שהוא מצליח. אני לא סותם לו את הבארות. אתה מבין? התפיסה האלילית, האולימפית, הפלישתית היא, לא, לא. צריך שלאחר לא יהיה כדי שאני אהיה מאושר. והתפיסה הזו, כמו שאתם, אנחנו לא לומדים פה סתם דברים שהיו בהיסטוריה. זה מחלחל היום, שוב, מי שהוא לא הולך בדרכו של יצחק ושל האבות, והולך בדרכם של הפלישתים, זה ממשיך לחיים שלו. לדוגמה, גיל קטן. ילד מגיע הביתה עם מבחן. מבחן ראשון, נגיד בחשבון. ההורים שואלים אותו כמה קיבלת. קיבלתי 90. נפלא. אבל אז שואלים עוד שאלה. כמה אחרים קיבלו? שימו לב, לשאול למה לא קיבלת 100, זה שאלה שלפעמים לגיטימית. אתה, יש לך כישורים, השקעת, למה קיבלת 90? יש בעיה של פרפקציוניזם, בסדר, אנחנו מכירים את זה, אבל זה בעיה שלפעמים יש הערכה נכונה, שבוא, אתה יכול יותר. השאלה כמה אחרים קיבלו היא שאלה אחרת. אתם מבינים? שוב, לא שאלה של ההישג לך. ניסוח אחר, זה הציון הכי גבוה בכיתה. הילד קולט מכיתה א', בשביל להיות מאושר, לא מספיק שאני אקבל ציון טוב. צריך שאחרים יקבלו פחות. זה יחד, זה מה שאני מנסה להסביר. זה יותר. יש כאלה שמכנים את זה צרות עין, ויש כאלה שמחלקים, שקנאה זה שאתה, כאילו, מקנה למשהו חיובי, כאילו, קנאה זה הישגיות, וצרות עין זה שאתה צר בעין מה שיש לי. פה אנחנו במקרה של פרשת תולדות, קינה פה זה צרות עין. כלומר, קינה שסותמים פלישתים את הבארות. זה הנקודה. סותמים פלישתים. ועוד פעם, מי שלא מבין את זה, מי שלא לומד פרשת תולדות, מי שלא לומד את יצחק אבינו, זה הולך ומשיך כל החיים. אתם מבינים, אנשים מחליטים על ללמוד במסגרת לימודים מסוימת, לא בגלל שזה מה שטוב להם. בדיוק, כי החבר'ה הטובים הולכים לשם. אחותך למדה שם, את לא תלמדי שם. נכון? זה עבירה משפחתית. אז זה בדיוק. בוודאי זה צרות העין. עוד פעם, שאדם עושה את של האחר להיות יותר מהשני, זה לא חיובי. אדם, עוד פעם, אדם יכול לחפש את הדרך שלו, איך הוא ימקסם מעצמו את הכי טוב שהוא יכול. אבל זה שהוא כל הזמן צריך, תראו, זה דברים שיום אתכם, לא מדברים עליהם, אבל הם מאוד מאוד נוכחים, והחיים כולם מתמלאים באומללות בגלל הדבר הזה. אנשים כל החיים יש להם איזה דמות כזו, שהם כל הזמן בתחרות איתה. לפעמים זה הקרוב משפחה, אחות, למה אני לא כמו אחותי, למה אני... גוזל אנרגיה, זה יוצר אנשים, וכמו שאמרתי, זה מביא, תראו, אני ראש ישיבת הסדר. אין מקום יותר תחרותי בעולם היום, מאשר רק ישיבות הסדר, נקרא לזה בחורים צעירים שנמצאים במסגרות, נקרא לזה מכינות וישיבות הסדר לפני צה"ל. זה שילוב קטלני, של מצד אחד באמת אידיאל נכון, שירות בצבא למען עם ישראל, מצד שני, אגו גברי צעיר. שוב, השאלה הזו, מי בצבא, מי בסיירת, מי... זה משהו ש... שוב, האנשים, בדיוק, מי שלא קרבי הוא לא בן אדם. אני לפעמים מקבל, לדעו לכם, טלפון בסגנון הזה, הרב שלום, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי, לא יודע, מישהי, בת, נעמה, יצאו להיפגש עם תלמיד שלך. אני רוצה לברר עליו פרטים. אני אומר, טוב, מה את רוצה לדעת? באמת, הוא בחור טוב? היה בחור מצוין, אני רואה בחור שווה לומד, חברותי, יהיה בעל מצוין. ואז היא שואלת אותי, אמרת לי, מה הוא עשה בצבא? אז אני תמיד עונה חזרה, אני אומר, למה? את רוצה לצאת איתו למסע הישרדות בג'ונגל? כאילו אחרי החתונה, מה? לא, אמרתי, יש לו פרופיל נמוך, יש לו 65, היה ברבנות הצבאית. תבינו, אני אומר שוב, אם לבן אדם יש פרופיל גבוה והוא לא שירת קרבי, טוב. זה באמת שאלה, לא יודע, אולי הוא לא אוהב את המדינה, הוא מפחד, אז זה שאלה, אבל פה אובייקטיבית, בן אדם יש לו אסתמה, כן, בסדר. וזה, הוא יכול להיות בעל נהדר עם אסתמה, הכל יהיה טוב. זה נכון, אם תצאו לטיול בערי ההימלאיה, אז שם לקראת הפסגה הוא יחרחר לך. אבל חוץ מזה, הוא הכל טוב. זאת אומרת לי, לא, אמרתי, אני רוצה קרבי. תהיה לו, מה אתה? את עושה צחוק? לא, אמר לה, לא. אני לא עוזר לך. בסדר. לפעמים זה גם מגיע מכיוונים אחרים. האמת שזה הלך ופוחת מאז שיש לנו סטטוסים, רשתות חברתיות, אז יש תמונות של הבני אדם, אבל לפני עידן הסטטוסים, לפעמים מקבל טלפון, אבל אתה לא מכיר אותי, קוראים לי בן, לא יודע, שאבי, הציעו לי להיפגש עם איזה תלמידה שלומדת אצלך בישיבה, במדרשה, באוניברסיטה, זה יברא לה פרטים, שמה אתה רוצה לדעת? אומרת, בחורה טובה? אני אומר, כן, מה שאני רואה, נראית בחורה רצינית וזה, אז הוא שואל אותי, זו שאלה, אני חושב שאלו, הרב היא יפה? אני תמיד הייתי, בתור רב, מה אני אמור לענות בשלב הזה? כן, אחי, לך על זה, תדע לך, מה אנשים מצפים שאני אענה? החלטות הכי משמעותיות בחיים, אנשים מחליטים סביב הדבר הזה. שוב, זה לא תמיד באופן הכרתי. זה באופן תת-הכרתי. אני לא מתחברת אליו. למה את לא מתחברת אליו? הכל טוב. כי אני בניתי לעצמי איזה מודל מסוים, שהבעלי צריך להיות קצין, בעלי צריך להיות איש אי-טק, בעלי צריך להיות רב, זה גם יכול להיות גם בתחום הרוחני, כן? כאילו, איזה מודל שהוא יותר מאחרים במה שבעיניים שלי נתפס ואני, וזה ממשיך הלאה. הייתי, לימדתי בזמנו במוסד אקדמי מאוד ככה מבוקש, נכנסתי שם, לימדתי יהדות, כן, לא פיזיקה גרעינית, אז, אבל נכנסתי פעם אחת לספרייה של המוסד הזה, ומוצאתי איזה ספר, הסיפור אמיתי, ואני מוצא דפים קרועים בספר, כאילו דפים תלושים. לא הבנתי, הלכתי שם לספרנית, אמרתי, למה דפים תלושים? אז אמרה לי הספרנית, אומרת לי, כן, אמרת לי, זו תופעה שקורית הרבה, אמרתי, מה? אומרת, תבין, אומרת, יש תחרות מאוד גדולה בין הסטודנטים, אומרת, שם בין תואר ראשון, מי יעלה לתואר שני, רק האלה עם הציונים היותר גבוהים. אומרת, יש לנו סטודנטים שלומדים למבחן מספר, היום אגב, דעתי זה מחשבים, זה כבר פחות רלוונטי, אבל אז היה, לומדים לחומר לימודים מהספר, ואחרי שהם סיימו ללמוד, הם תולשים את הדף, כדי שהוא לא, שני לא ילמד ויאגב אדם. עכשיו, איך נוצרת מפלצת כזה? איך נוצרת פלישתי כזה, שסותם את, את הזה תשובה? זה מתחיל, כמו שאמרתי, מגיל קטן. הסטודנט הזה שתלש את הדף ושם את הרגל השני, זה התחיל מזה שהוא הילד בגן. לפני שהוא הלך לישון, לפני השינה, הוא שמע את אבא ואמא שלה מדברים מהמטבח. והוא שמע את אמא אומרת לאבא את המשפט הבא. אתה יודע? הגננית התקשרה היום וסיפרה שדני שלנו מצייר הכי יפה בגן. הבנתם? לא מצייר יפה. מצייר יפה, יופי, הילד מצייר יפה, בואו נעודד אותו. הכי יפה בגן. דני קלט, שבשביל שאבא ואמא יאהבו אותי, לא מספיק שאני אצייר יפה. הכי יפה. ולכן תולים את התמונה של דני על המקרר. וכל מי שנכנס הביתה צריך להשתחוות שלוש פעמים, ולהגיד וואי 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 איזה ציור מדהים, איזה בן נפלא מוכשר יש לכם, הוא כנראה קיבל את זה ממכם, אין דרך אחרת להסביר את הפנומן הזה. ואז אח של דני גם מביא ציור, ותולים אותו במקרר ליד הציור של דני, וקורה משהו משונה. דני הולך, שאף אחד לא רואה, וקורא את הציור של אח שלו. זה הצניה, תראים, זה כמו סרטן. זה מתפשט בגוף בלי ששמים לב. זה מחלה, הקינה. גם לי, גם לך לא יהיה. ומי שזה הכי פוגע בו, זה אנשים שבאמת נולדו מוכשרים. מבינים? אנשים ממוצעים, באיזשהו שלב בחיים, הם נתקלים באנשים שהם יותר טובים מהם. אבל יש אנשים שהם, מה שנקרא, נולדו עם כפית זהב בפה. הם נולדו למשפחה עם כסף, היה להם כל מה שהם צריכים. הם יפים, הם מוכשרים, הם חברותיים מאוד, קריזמטיים. כל מקום הם מרכז החברה. הם היו המלך של הגן, המלך של הבית ספר, הם כל דבר, ואגב זה לפעמים גם בתחום הרוחני. הוא הצדיק, כן, גם כזה מגיל קטן, כולם, וואי, איזה, אוהבים אותו המורים, מה זה, וזה, זה, ואז זה מגיע יום אחד. זה תמיד מגיע. יש כאלה שזה מגיע להם בגיל 7, יש כאלה שזה מגיע להם בגיל 17, ויש כאלה שזה מגיע להם בגיל 37. בסוף מגיע הרגע שהאדם נפגש עם מישהו שהוא יותר טוב ממנו. לא במשהו שולי, לא בדבר שהכי חשוב לו בחיים, בבאר המים, תבין, הבאר מים של השתייה, יש כאן מישהו שהוא יותר ממני. ואז בן אדם קורס. זה יכול להופיע בכל מיני צורות. למשל, בן אדם הוא טיפוס כזה, מאוד כזה חברותי ושנון וזה, והוא כל פעם שיש איזה מפגש חברים, הוא מפגש משפחתי, הוא הכוכב. עוד פעם, לא בכוונה, תבין, זה לא איזה מישהו ש... יצא כזה, שהוא כזה שולט בשיחה, שולט בכל מקום. ואז גם קורה משהו מעניין. יש לו איזה בן דוד, קטן ממנו באיזה 5 שנים. שמשך שנים אפילו לא שם לב אליו, הוא כזה היה התרוצץ שם בין הרגליים, עם הקטנים. אבל הוא גם גדל הבן דוד הזה, ועכשיו הוא גם נכנס לשיחה שם עם כל המשפחה הגדולים. והוא מתחיל גם להגיד את שלו, ומסתבר שהוא... אחור טוב. יודע להגיד מילים במקום, שנון, לא יודע, אולי גם מנגן כזה וכולם. וקורה איזה משהו שבנם לא יודע להגדיר את זה לעצמו. הוא כזה יושב, ופעם ראשונה בחיים, הוא פתאום נמצא בצד. והוא מרגיש איזו תחושה לא ברורה, הוא לא יודע להגדיר את זה לעצמו, כי הוא, זה לא פשוט להודות בדבר הזה. ואז, בפעם הבאה שיש אירוע משפחתי, לא, בוא נלך כולנו, ניפגש, נשב יחד. פתאום הוא מוצא את עצמו, אומר משפט כמו, לא יודע, אני כבר לא בא לי, לא יודע, לא, עברתי את הגיל, לא יודע, זה כבר... אני מעדיף ללכת למקום אחר, שנקרא לקולות. זה הנקודה. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. אי אפשר עם הזה שאתה כזה מצליח. אבימלך, מלך פלישתים, אני פה המלך, אתה פה יצחק, נכנס לי פה לרשתית. מישהו רוצה, קודם רציתי לשאול קודם שאלות? שנייה, נתחיל איתו. נתחיל. עוד פעם, שתי שאלות. א', מה זה קינה יהודית טובה? עכשיו נדבר על זה בדיוק, מה הגישה היהודית? ב', קינת השם, אל תתבלש. יש מושג של קנו קינתי לשם צוות אלוהי ישראל, זה אליהו הנביא, זה לא מקינה במשמעות הזאת. זה במשמעות שיש כאן משהו לא בסדר, אליהו הנביא רואה פה את נביאי הבעל, והוא מוריד אותם. זה קינת השם. אומרים פה עכשיו על קינה, זה אותה מילה, אבל זה מושגים שונים. לא, לא. קנאות לשם השם, זה הכוונה, אני עכשיו מבין שיש כאן משהו שהוא לא טוב למציאות, בסדר? ואני עכשיו רוצה לסלק אותו. פה אנחנו מדברים על קינה, כמו שאנחנו היום אומרים קינה. בסדר? שבן אדם, יש פה משהו טוב, מועיל לכולם, יש פה בירות, יש פה זה, ואתה סותם את זה. כן. הצודק. נרקסיזם. נכון. זה שהאדם מרוכז בעצמו. נכון. ברור שזה בעיה אחת. כן. אבל אנחנו פה מגיעים על ההשלכה. מה הגישה היהודית? אז הנה, עכשיו בואו תראו את הדברים. אני קורא את שוב את הפסוקים. פסוק י' ח'. וישב יצחק ויחפור את בארות המים שחפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. תקף נראה גם את מה המשמעות של הדבר הזה, שקרא לו בשמות שקרא אביו, זה לא סתם. אבל אני מסיים. ויחפרו עבדי יצחק בנחל ונתנו שם באר מים חיים. ויריב רואה גר עם רואה יצחק לאמור לנו המים, וקראו שם הבאר עסק כי יתעסקו עמו. שוב, זה העמדה הפלישתית הזו, הון, של עושק, לקחת לנו, אנחנו לוקחים לך גם עסק, כאילו. קיצור, מי שמתעסק בכל החשבונות הקטנוניים של החיים, והחפרו באר אחרת והריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה, שנאה, כמו שאומר שם הספורנו, כן? בשנאת קינתם, אבל כאן זה הנקודה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר, כי אתה הרחיב אדוני לנו, ופרינו בארץ. זה הגישה היהודית. חז"ל אומרים משפט חשוב במסכת יומא. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא אנימה. כמלוא אנימה זה שיער. זה קשור לנקודה הזו. הגישה הפלישתית, הגישה האלילית שאין אלוהים. יש אלילים. זאת אומרת, אין איזה מקור אינסופי של המציאות, אלא יש אלים מוגבלים. העולם הזה הוא עולם חומרי, זה הרעיון של התפיסה האלילית. מה שיש בחיים זה רק המטריה, רק הדברים שאפשר למשש, לגעת, אז אפילו את אלוהים אני מכניס לאיזה, כן, אלוהי דגון, לאיזה פסל כזה שאני ממשש אותו. המציאות, במילים אחרות, עבודת אלילים, זה שיקוף של אנשים שחושבים שהמציאות היא חומרית. מציאות חומרית, היא מציאות מוגבלת. יש פה כיסא אחד. או אני, או אתה. אין מקום לשנינו. הבנת? זה משאבים פה. או אני, או אתה. מערת סוגריים, תדעו שהמשחק שאופים בגני ילדים עושים, משחק כיסאות מוזיקליים, משחק מזעזע. היום אני, אתם יודעים, לוקחים 10 ילדים ו9 כיסאות, נכון? מוזיקה, מוזיקה המסיקה, לך לא נשאר. הילד כבר מגיל קטן, לוקחים לך, ואז אחרי זה השני. הגישה היהודית היא הפוכה. העולם הזה הוא לא עולם אלילי, העולם הזה הוא עולם אלוהי אינסופי, ועולם אינסופי יש מקום לכולם. אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. לכל אחד יש את הכיסא שלו. השם מרחיב את גבולנו. אתה מבין, זה מה שיצחק מלמד את העולם. תרוב תגידו, מה זה הדיבורים האלה? תכלס, הנה, היה פה כיסא והוא לקח לי. אני רציתי פה תפקיד והוא התחרה בי וקיבל את התפקיד. אז בואו תבין, ואין לכם את זה דוגמאות בשיעורים אחרים. איך אדם מביט במבט אמוני על המציאות? בואו נתחיל במשהו רחב, במשהו במבט רחב של יצחק אבינו, של כללי אנושי, ואז נרד לרמה אישית. דוגמה, שאני חושב שהיא מבטאת זה בצורה מאוד יפה. לפני 200 שנה, כן, בשנת 1800 למניינם, היו על פני הגלובוס מיליארד איש. זו הייתה אוכלוסיית כדור הארץ לפני, בשנת 1800. כיום, 225 שנה לאחר מכן, יש 8 מיליארד אנשים על פני כדור הארץ. מבחינה אלילית, מבחינה רציונלית, כן, שהמציאות מוגבלת. אם יש היום פי 8 אנשים מלפני 225 שנה, מה היה צריך לקרוא לרמת החיים שלנו? לרדת, נכון? יש פה יותר אנשים על אותו משאבים מוגבלים, פחות מים, פחות מזון לכולם, זיהום אוויר, נכון? זה כל הנבואות זעם האלה, שהתפוצצות אוכלוסין וכל סרטי אפוקוליפסה, כן? הכל פה האקלים, הכל ייפול, נכון? המציאות היא בדיוק הפוכה. אנחנו חיים היום ברמת חיים פי 1,000 מי שהיה לפני 200 שנה. איך זה קרה? תשובה. המבט הפלישתי אומר, תשמע, יש פה משאבים מוגבלים, או אני או אתה, אתה חופר פה בערות, אז אתה לקחת את הבערות, לנו לא יהיה, אז נסתום לך. גם לנו לא יהיה, לא משנה, העיקר שאתה לא תהיה יותר מאיתן. מבט האמוני אומר, אתה הרחיב השם לנו פרינו בארץ. בוא נתרגם את זה למושגים רציונליים. ככל שיש יותר אנשים בעולם על פני הגלובוס, יש יותר נשמות, יש יותר חיים בעולם. ככל שיש יותר נשמות, יש יותר יכולות אנושיות, יש יותר שכל. ככל שיש יותר שכל, יש יותר מדע. ככל שיש יותר מדע, יש יותר טכנולוגיה. ככל שיותר טכנולוגיה, עכשיו אנחנו יכולים להפיק מכדור הארץ פי כמה וכמה מי שהיה קודם. חלקת שדה לפני 1,000 שנים, לפני 200 שנה, הניבה תנובה ל-10 משפחות. היום, בזכות הדשנים, בזכות כל הטכנולוגיה, מאותה חלקת שדה, אפשר לפרנס 1,000 משפחות. אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, ובפסוק הקודם, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. יברכהו השם. זה משהו שאדם חייב להפנים בחיים שלו. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. זה לא עכשיו רק ברמה כללית. אגב, מה שקראתי עכשיו, יש לזה שם בתפילה. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אשר יושב ביתך, שאומרים, אומר המשנה ברורה, שאומרים פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אדם צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא מפרנס לכל בריאה כרצונה. קדוש ברוך הוא דואג לכל אחד מה שצריך. תפסיק לקנה. תפסיק לפזול כלפי אחרים. תפסיק להיות פלישתי ממבט מפולש. מה קורה אצלו, מה קורה אצלו וכו'. זה חולני העמדה הזו של אדם כל היום. זה לא נגמר אף פעם. אנשים יושבים לא יודע, בסעודה משפחתית, בסעודה חברית כזה, מתחת לפני השטח, כל אחד. קניתם רכב חדש, קניתם בית חדש. מבחינה אובייקטיבית, אם תחשבו על זה. היום כולם צריכים להיות מאושרים. אנחנו חיים עכשיו לא בימי פלישתים, אנחנו לא חיים בימי הביניים, תמיד. מי פלישתים אתה מבין, אין להם מים, אז הם רואים את יצחק עם מים, יוצא להם העיניים. היום אנחנו חיים, ברוך השם, עם מצב שלכולם יש את מה שהם צריכים לצורכי החיים שלהם. כולם יש דירות, כולם חיים, כולם נוסעים ברכבים. בן אדם, כל בן אדם היה אמור, היום מי שחי ברמת החיים הכי נמוכה, זה פי מיליון מרמת החיים שהייתה לפני 200 שנה. נו, אז כולם צריכים להסתובב מאושרים. תשובה, נכון שיש לי בית ורכב, אבל תראו מה יש לו. ירוקים מקינה, תראו מה יש לו. ואז אנשים לפי זה, על פי זה נכנסים לחובות כלכליים, כי האדם עם העינם הגדות שלו עכשיו גם רוצה את הדבר, נכון? הוא יושב לי ורואה כל היום עשרת הסרטונים ביוטיוב, עשרת האנשים הכי ישרים בעולם, עשרת היחטות הכי גדולות בעולם, אז הוא החליט שגם הוא צריך יחטה, ועכשיו אין, זה כבר צורך נפשי, אם אני לא יחטה, אני לא מאושר, אז אני עכשיו צריך לקחת משכנתה בשביל הדירה הזו, בשביל היחטה וזה וזה, ואני נכנס, וזה, בלגן שלם, כל החיים נכנסים לסחרור. עד המוות זה מגיע. אני חושב סיפור, אני פעם זה כמה פעמים, אני אומר לכם סיפור אמיתי, אני מטשטש פה פרטים, אבל סיפור אמיתי. הייתי פעם בהשכרה מסוימת, שהייתי בקבר, והייתי שם קבר ענק כזה, שכאילו המשפחה, שזה, האבא היה קבור באיזה מצבת שיש, כמו פרעו, באיזה פירמידה כזה. אז שאלתי את המשפחה בצבימות, אמרתי, סליחה שאני שואל, מה זה הדבר הזה? הם אמרו לי, הבקשה האחרונה של אבא לפני מותו הייתה, שיהיה לו את המצבה הכי גדולה בבית הקברות. אני, אתה מבין, בן אדם בנשימות אפו האחרונות, זה מה שהטריד אותו. זה לא רחוק ממציאות, מה שאתם מתארים פה. זה מחלה שפרשת תולדות יכולה טיפה לעזור לבן אדם להתרחק מזה. אדם חייב לקלוט. אתה הרחיב השם עברנו בארץ. אתה עושה. את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה הולך בדרכו של יצחק, חופר בארות. לא סתם בארות. הבארות שחפרו עבדי אביו. כן? תראו את הדברים הנפלאים שכותב המדרש הגדול. מה זה שקרה יצחק אבינו בשמות אשר קרא להם אביו? נכון, הרי שוב, לכאורה, אדם שחופר, אדם שמצליח, מה זה לקרוא על שם אביו? על שמי, לא? כאילו, מה, שמה עשיתי פה את הסיפור? לא, אני הווינר פה, לא? אני ה... בואו ראה, אומר המדרש. אדם קונה לו בית, קורא לו שם. כאשר עומד בנו ומחדש מעט את הבית, הוא כבר קורא לו שם אחר, נכון? כאילו אני, מה כל הקטע? אני פה במרכז, נכון? על שמי, הקרדיט זה אני, אבא שלי, אני יודע, אבא שלי. אני פה הסיפור. אבל יצחק אבינו אינו כן. אלא כל הבארות שחפר אברהם אבינו קרא להם שם, אף על פי שעמדו פלישים וסתמום, ויצחק חזר וחפרן שוב, הנה, זה קרוי על שמי, אני פה עשיתי את הכל. לא חידש להם שם חדש, אלא קרא להם באותם שמות שקרא להם אביו. ולמה? מפני ענוונתנותו. מפני שנאה כבוד באביו. ומה השכר שנטל על כך? שכל האבות השתנו שמותם. אברהם, התחלה נקרא אברהם, ולסוף נקרא אברהם. יעקב מתחילה נקרא יעקב, ולסוף נקרא שמו ישראל. אבל יצחק מתחילה. עוד לפני שנולד, קרא לו הקדוש ברוך הוא יצחק, ולא השתנה שמו לדורות. שאדם רוצה לחיות לנצח, אתם מבינים? הוא לא עסוק עכשיו באגו שלו, אני עכשיו, כן, בניתי פה משהו יותר גדול ממך. אני ממשיך בשמות אשר קרא להם אביו. אני מחובר פה לאיזו מציאות שנשארת תמיד. וככה אדם, אם נשליך את זה עכשיו לרמה אישית, אנחנו פה בשיעורים האלה מנסים להוריד את פשר השבוע, כן? להשאיר את זה לתוך המציאות שלנו. שוב, איך אדם מתמודד עם קינה? דבר ראשון, אדם חייב, שוב, להפנים לעצמו, שיקרא כל הזמן את הפסוקים האלה, בסדר? שאין מה לקנות, בסדר? לכל אחד יש, הקדוש ברוך הוא מביא לו את הדברים שלו, בסדר? וזה לא סותר כמו שאמרנו, שאתה מסתכל על אחרים בתור השראה, קינת צופים את הרבה חוכמה, את אומרת, בוא תראה, תלמד רעיונות מאחרים, למה לא? על מה, יש כזה ביטוי של רבי ישראל סלנטר, רבי תנועת המוסר, הוא אומר, מי שרוצה להרגיש גבוה, הוא אומר, יש לו שתי דרכים. דרך אחת זה לעלות על כיסא, זאת אומרת, לרומם את עצמו, להשיג הישגים. דרך שנייה, הוא אומר, איך אדם רוצה להרגיש גבוה? הוא חופר בור לשני. זה בדיוק. אדם צריך לקלוט. תקשיב טוב, אתה תעשה את המיטב יכולתך. בסדר, אתה עכשיו מתמודד על איזה תפקיד, תעשה, תציג, אין בעיה, אתה ברעיון עבודה, ברור שתציג את, את מה, אתה לא אומר, שמע, אני לא בתחרות, כל אחד שיקח את התפקיד, לא אני, אני לא מתאים. לא, לא זה הכוונה. יצחק אבינו חופר בארות, אתה עושה, מציג את, למה אתה מתאים. אבל, אתה לא אומר מילה על השני. זה הנקודה. סוף את השני. שני. זה... כן, חזל אומרים מסכת אבות, עדיף להיות זנב לעריות ולא ראש לא שואלים. דוקטור, תהיה זנב לעריות, זאת אומרת, תהיה מוקף באנשים שמת יותר מוצלחים ממך, בעריות, ותלמד מהם. מצוין, זה יצמיח אותך. תפסיק לרצות להיות ראש לשואלים. להיות כאילו, לא שיהיה פה נעמה נמוכה, הכל סדר נמוך, העיקר שאני אהיה מספר אחד. העיקר שאני אהיה מספר אחד. זה עולם ילדותי. עולם ילדותי. אני אומר, אתה עושה ומציג את עצמך. תפסיק עכשיו לדבר על אחרים. בסדר? לדבר על אחרים. ועשית את מה שאתה יכול, ומישהו קיבל את התפקיד שלך, בסדר. הקדוש ברוך הוא ידאג לך למשהו אחר. כן. תלוי איזה מנהיגים. אבל תלוי איזה מנהיגים. יש מנהיגים כמו, יש מנהיגים שזה, שהם, אתה צודק שיש מנהיגים שלצערנו אולי הרוב, שהם ככה דורכים על אחרים בדרך. אבל יש גם מנהיגים שלא כן. יש גם מנהיגים ש... כמו שאול, נכון, בהתחלה, שלוקחים אותו, הוא נכבה אל הכלים. יש פה, במקום של אנשים, משתדל להיות איש. עוד פעם, בן אדם צריך להיות שאפתן במשמעות החיובית, שאפתן להשיג דברים טובים בחייו. לא להיות יותר מאחרים. זה הבדל של שמיים וארץ. ושאדם חי ככה, שמענו, הוא לא נמצא במקום הזה. עכשיו, אז אתה נותן פה עצות פרקטיות. עכשיו, אני נמצא אנשים. אדם מרגיש שהוא נמצא בקינה, ו... א', הרבה פעמים, אני צריך לסיים פה, א', הרבה פעמים צריך לדעת שהקינה הזו היא תסמוכים פסיכולוגיים, שם חוסר ביטחון עצמי. הרבה פעמים, אגב, זה גם... יש כאלה, אתם יודעים, שהם הם, הם, הם מקנים בשביל הילדים שלהם. כאילו, יש משחק כדורגל של ילדים, אז יש כאלה עוברים, עומדים בצד. תכניס לו, תראה לו. זה גם אנשים שנקרא לא הצליחו בחיים שלהם ומנסים לחיות את ההצלחה דרך הילדים. אתה תקשיב את החלומות שאבא שלך לא הקשיב. יש לך בעיה עם החלומות שלך, תעזוב את הילד. מה אתה עכשיו נופל עליו? אז אני אומר, זה דבר ראשון, אדם צריך להיות מודע לעצמו. אני ממליץ מאוד לאנשים שמרגישים את התחושת קינה, שינסו לכתוב לעצמם או להגיד לך, למה הם מרגישים את התחושה הלא טובה? כי הרבה פעמים שוב, זה מאופל. אדם כזה מרגיש, אני לא מרגיש טוב איתו, ואז הוא כמובן מנסה להוריד את השני. לא, סתם מחזיקים ממנו, תדע לך. וזה. אדם, דבר שונה, שיעמיד לעצמו מראה. בוא נבין, למה אתה כזה מרגיש עוינות כלפי האיש הזה? מה הבעיה? זה גם אגב ברמה חברתית. מה יש לך כזה עוינות נגד הציבור הזה? מה, זה כל קשור להכל. זה, הפלישתים אמרנו, זה פלסטינאים. יש להם סיבה למה הם מרגישים עוינות כלפי עם ישראל. למה? כי הם רואים מולם הצלחה פנומנלית, בזמן שהם כושלים. אבל אם אתה לא מודע לעצמך, אז אתה ממשיך להתבוסס פה בתוך הסיפור הזה. עכשיו, ברגע שאתה מודע לעצמך, אתה מרוויח עוד דבר. אתה גם יכול עכשיו גם לראות באיזה דברים אתה כן טוב. למה? כי הרבה פעמים תדע לך, אתה רואה מולך איזה מישהו שנוצץ והכל מצליח. לא כל הנוצץ זהב, לכל אחד יש את התיק שלו, ולכל אחד יש את הבעיות שלו. ונכון שהוא מאוד מוצלח בתחום הזה, אבל לך יש את התחום הזה, שזה, אתה מוצא לך בקעה להתגדר בה. אתה מבין, זה כבר יוצר את העמדה הנפשית הנכונה, בנושא הזה של ה... הנה. דבר נוסף, כמה שפחות, כמה שניתן, לא להסתכל על אחרים. פחות. מה שאמרתי, ברשתות החברתיות היום, זה מחלה, פשוט מחלה, שזה גם בעיה, תמיד, הרי אנשים שמסתובבים ברשת החברתית, זה צריך להבין. מי מעלה תמונות שלו לרשת החברתית? אנשים מעלים תמונות ברגעי השיא של החיים שלהם, בהיילייט של החיים שלהם. אדם לא מעלה סתם תמונה, תהיו ככה. אדם זה תמונה שהוא נראה יפה, שהוא מצליח, נכון? אז בדיוק, כשאתה מסתכל בזה, אתה רואה מוכה הצלחה משודרת מכל כיוון. ברור שעכשיו, בן אדם לא חי ככה ביום יום. בן אדם לא כל שנייה, הוא מבריא כל שנייה, משפחה מאושרת, לא כל שנייה, הוא בטיול. אז תבין, יש כאן, נוצר כאן איזה פסיכולוגיה פנימית, שבן אדם כל שנייה הוא בשגרה הסתמית שלו, כן? בהסתמום פלישתים, בסתמיות החיים שלו, וכאן הוא רואה כל הזמן, אז זה גומר אותו. אז בבקשה, תפסיק להסתכל שם, מה אתה מדפף לי כל היום? הרי זה שקר, אתה יודע שמאחורי כל הפרסומת הנוצצת הזו, גם יש להם את הבעיות שלהם, נכון? אז אני אומר, זה בן אדם שיקטין מה שנקרא חיכוך עם, עם, עם דברים שגורמים לו תחושת קינה. זה עוד. דבר שלישי, שזה אולי הדבר החשוב ביותר, זה שבן אדם ינסה להביט כמה שניתן, זה קשור כמובן לעבודה חינוכית רוחנית של כל החיים, מבינים? על תהליכים פנימיים ולא על חיצונים. אני אסביר את זה. יש גמרא שאומרת, בעוון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים. כן, כשאדם עושה שנאת חינם, זה גורם מריבה בתוך הבית שלו, ואשתו מפלת נפלים, כאילו לא מצליח לילדים. יש על זה הסבר מופלא של הרב קוק בעין היה, שאומר דבר כזה. מה זה בעבוד שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו? למה אדם שונא אנשים? שנאה פה זה משמעות של קינה. למה אדם מקנה אחרים? אדם, לא, אני סתם שונא אחרים כי אני איש רע. אני שונא אחרים כי אני רוצה לדאוג לעצמי ולמשפחה שלי, נכון? אני צריך כסף למשפחה שלי, ועכשיו שיש כאן אני צריך להתחרות מול אחרים בשוק, אז אני מפתח קינה וסינה. אבל המשפחה שלי, אני אוהב אותה, נכון? אני בשם אהבה למשפחה יצאתי לסינה נגד כולם. אומרת הגמר על הפנטה. בעוון סינה תחינה מריבה רבה בתוך ביתו של אדם. כשאתה בונה אישיות של סינה, אישיות של קינה, אישיות שסותמת בעירות של אחרים, זה בסוף ייכנס לך לתוך הבית. פעם איזה מקרה, ישבתי באיזה אירוע, ישב לידי איזה מישהו, עורך דין, לא יודע, מישהו כזה, כנראה שמאוד עמיד מאוד זה, והוא סיפר שם, זה סיטואציה כזו חברתית, סיפר איזה שהוא במשרד שלו, לפעמים הוא גובה כספים מאוד גבוהים, וזה, אומר, גם שבא חבר שלי, אומר, אדם דתי, בא חבר שלי בכנסת, ומבקש ממני עצה, ואחרי שנותן לו עצה, הוא חושב שהוא ככה אומר לי, יישר כוח, חזק וברוך, ובזה אני לוקח ממנו כמו צריך, וזה. טוב, אז המשך השיחה, כל מיני כיוונים, ואז הוא אומר לי, חגי, אמרו לי שתרב, נכון? אמרתי, כן. הוא אומר לי, אתה יודע, אני רוצה להתייעץ איתך, אומר על איזה משהו חינוכי אצלי בבית, אני יכול? רציתי להגיד לו, כן, רק תשים פה צ'ק, אבל בסדר, אנחנו פחות עובדים בך. אז הוא אומר לי, יש לי בעיה, הוא אומר לי, בבית שלי, אומר, הילדים כל הזמן רבים אחד עם השני. הוא אומר, אנחנו בבית, אני ואשתי לא מבינים, אנחנו כל הזמן, יש צעקות בתוך הבית, וזה, יש לך איזה עצה. אמרתי לו, תראה. אמרתי לו, תראה, אני לא יודע בדיוק מה קורה אצלך בבית, אבל דבר אחד אני יודע. אם את הסיפורים שאתה מספר לנו פה, אתה מספר בשולחן שבת, מה אתה מצפה שיקרה בתוך הבית שלך? הילדים גדלים בתחושה של מלחמה, נכון? שנאה, הריתי לו, הכנסתי לו. בעוון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם. אשתו מפלת נפלים, אתה. אי אפשר להצמיח שום דבר אמיתי בבית הזה. ואז ממשיכה הגמרא, וזה הדבר המדהים. שהגמרא אומרת, איך אדם ירפא את השנאת חינם הזו? איך אדם ייקח מצב שאשתו לא תפל נפלים? אומרת הגמרא משפט שנראה לא מובן, והרב בגאוניותו ורוח קודשו מסביר את זה בעיניה. אומרת הגמרא, בעבור ספירת הירחים. איך הבית יקבל מחדש אהבה? בעבור זה שהבעל והאישה יספרו את ירחי הלידה. נכון? יש 9 חודשים שהאישה עד שהיא הולדת, שהם סופרים יחד את ירחי הלידה, זה מה שירפא את השנאת חינם. מה זה? שוב, הרב בן היה אומר דבר מדהים. אומר, מה זה ירחי לידה? ירחי לידה זה למעשה התהליך עד שהתינוק יצא לעולם, נכון? תינוק לא נולד ישר כך. יש 9 חודשים, כן, 10 זה שלמות, 9 זה 1 לפני השלמות, שזה עוברים עד שנולד התינוק. כאשר אדם, הוא לא סופר ירחי לידה. כאשר אדם אכפת לו רק מהתוצאה. הוא רוצה ישר תינוק. הוא רוצה שלא לעבור פה תהליכים. מה שחשוב לו זה רק מה שנראה כלפי חוץ. כאן אשתו מפלת נפלים. יש נגיד 2 ילדים בבית. אחד, מוכשר, לא לומד למבחנים, מקבל ככה 100. השני, לא מוכשר, מתאמץ, לומד, מקבל 80. מי שבודק דברים מבחינה תוצאתית, מבחינתו איזה ילד יותר מוצלח? 100, מה אכפת לי? למדת, התאמצת, ספרת, תכלס. כן, הפעם מילה יפה, תכלית. הפכו אותה לתכלס. תהליכים, תפילות, מלגנים, כסף אין כסף. 100 לא 100. אומרים חזל, אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא בודק דברים? לא לפי התכלס. לא מי קיבל מאה. לפום צערה אגרה. השכר, האגרה, היא לפי המאמץ, לפי הצער. הילד הזה, שלא קיבל מאה, אבל הוא ספר ירחים, תבינים? הוא עבר פה תהליך. זה מה שחשוב. ככה צריך, אדם צריך להתחיל למדוד את החיים שלו. אדם רוצה להימלט מסינת חינם, אדם רוצה להימלט מהעמדה הזו שכל היום זה, תפסיק למדוד דברים רק על פי התוצאות הסופיות. תתחיל להבין תהליכים פנימיים. שאמרנו, מה קרה? יש כאן עכשיו איזה מישהו עם המון כסף. הכסף הזה הושג בדרכים טובות? לא, נכון. זה היה פה שקר, היה פה מרמה. זה כלום. תמיד? זה עטיפה חלולה. לפום צער אגר. תגיד, טוב, אבל אני לא מרגיש ככה. אז תתחיל לעבוד על עצמך. למשל, תתחיל לעשות דברים בלי תוצאה, אלא רק עם תהליך פנימי. לדוגמה, קיבלת 100 במבחן, קנית משהו חדש, אל תראה את זה לאף אחד. שיר את זה לך פנימה. עכשיו, מתי נוצרת קינה? מתי נוצרת צרות עין? אני מראה פה לכולם. תלמד לא להראות דברים. תלמד להשאיר דברים תוך הפנימה. עכשיו, אם יש לזה תועלת למציאות, וזה סבב. אבל אין תועלת למציאות, נכון? וגם, אגב, אם יש תועלת למציאות, כן, שמעלים, כן, אני פה ליד, לא יודע, מצאו איזה מפל יפה, נחמד, מצלמים. הנה, אני פה ליד המפלים הלבנים וזה. יפה, נכון? אתה רוצה לשתף את כולם שיש מפלים לבנים. מה הפרצוף שלך עושה שם? לא הבנתי. תצלם, תכתוב, יש מפלים לבנים. נכון, לא, זה חלק מהעניין. אז ברור שאתה, כל החיים שלך זה ככה, אז יש לך כל הזמן, יש לך כל הזמן מתח וקינה ותחרות, ואתה סותם לי כל מיני פה בערות, וזה גם קשור אגב, מי שכיר מה שהולך בארץ עם נחלים, יש על זה כל הזמן מריבות, זה קשור לדבר הזה. גם לי, גם לך לא יהיה, אנחנו... אתם לא תקחו לזה. זה מיליון דברים פה שהחיים מסתפחים כאשר יש קינה. וזה מה שלמד אותנו פרשת תולדות. פרשת תולדות, אני מסכם, אדם חופר בארות, עושה כמיטב יכולתו לחפור את הבאר שלו, קורא על שם אביו, שוב, לא עסוק להדיר את השם שלו, אלא לעסוק לשם שמיים, להמשיך את האמת, את הנצח, את אבותיו, את כל מה שזה, ואז הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. אדם מתרחב, יש לו בדיוק את מה שהוא צריך. עוד פעם, אם אדם, המדד שלו זה, אם יש לי רכב יוקרתי כמו שלו, אז יכול להיות שזה לא יהיה לך. אבל אם כל הנפש מקווננת אחרת, אתה כמו יצחק אבינו, אתה תזרע בשנה עם 100 שערים, ויברכך השם. יהיה לך את 100 שערים שלך, יהיה לך את מה שאתה צריך בדיוק בשבילך. מיום לידתך עד יום אותך. חברים יקרים, נעצור כאן.